היי, אני אייל סגל. ברוכים הבאים לפודקאסט המסלול ההייטק. היום נראיין את אייל לופו. וחוץ מזה שיש לו שם יפה, אני יכול לומר שהוא מנתח מערכות ושאפילו יצא לנו לעבוד יחד. אייל, מעבר להיכרות שלנו, ספר על עצמך.
שמי אייל, אכן שם יפה. בעצם בשבע שנים האחרונות אני מנתח מערכות, מנהל פרויקטים בתחום הדיגיטל. היום אני בעצם מדבר בכובע של ניתוח המערכות, אם כי יש באמת לא מעט תחומים משיקים, ובעצם אפשר להפריד את העולם. בעצם אם אני לוקח תחום של ניתוח מערכות, אז כמו שיש רופא, ויש רופא בנוירולוג, ולצורך העניין חירוג, גם בתחום ניתוח המערכות בעצם מפרידים את העולמות, בין ERP, CRM, דיגיטל, ובאמת תחומים שונים ומשונים.
אני מאמין שתתמקד בדיגיטל, כי זה התחום שלך. תוכל ככה לפרט על ההבדלים, על השוני בין התחומים, ומה היתרונות של הדיגיטל?
אני אדבר על הדיגיטל, אם כי התפקידים מאוד דומים בין העולמות, מבחינת התוכן. יש הבדל, כי בעצם בתחום הדיגיטל לא חייבים להכיר מערכת על בוריה. אם אני אקח מישהו שהוא מנתח מערכות, או יותר נכון מיישם SAP, הוא כבר צריך להכיר את הטבלאות של SAP, את היכולות של המערכת, והיתרון בדיגיטל שמאחר ואין מאחורי הדבר זה מערכת, העולם פתוח לגמרי, שזה אחד היתרונות בדיגיטל, וכמובן יש את כל העולם הסקסי של הדיגיטל, שזה בעצם שירותים החוצה, מבחינת חדשנות זה אחד העולמות הכי מובילים.
האמת שצללנו לתוך התחום מהר מאוד, וטוב שכך, אבל בוא נלך אחורה. מה התפקיד? מה זה מנתח מערכות?
התפקיד של מנתח מערכות הוא קישור, הוא תרגום, הוא סוג של תיווך בין הצד העסקי, שקובע מה הוא רוצה, מה הוא רוצה לממש באמצעות אפליקציה, אתר אינטרנט, וזה לא משנה אם זה חברה שהעסק שלה הוא אינטרנטי או תוכנה, לבין עסק שזה עסק old fashion לייצור משהו. הוא מגדיר בעצם מה הוא צריך מבחינת מערכות המידע, מהבחינה העסקית. והקישור בעצם בין הצד העסקי לצד הטכני, שאמור לממש את הדברים. בסופו של דבר מישהו אמור לפתח את זה, מישהו אמור לספק שרתים, יש הבטחת מידע, שכבה של הבטחת מידע וכולי וכולי, ולצורך העניין הגורם העסקי אומר אני רוצה לראות את זה במסך הזה, ומנתח מערכות צריך להבין שזה ב-CRM, והוא בכלל עובד על מערכת AI, ומנתח המערכות צריך להבין שזה ERP, והלקוח יראה את זה באתר, ואז באמת מדובר על דיגיטל. ובסופו של דבר צריך לקחת את הדברים האלה, להעביר בצורה טכנית למפתחים, לאנשים הטכניים למימוש, כשאמורים בעצם להחזיר פידבקים מהצד הטכני, דרך מנתח המערכות, לצד העסקי. לצורך העניין, קחו בחשבון שמה שאתם מבקשים עולה ככה וככה, או ייקח ככה וככה זמן, אנחנו מציעים לכם משהו מאוד קרוב, והדיבור הוא טכני, ואז מנתח המערכות צריך ללכת בעצם לצד העסקי ולהסביר מה המשמעויות העסקיות של מה שאמרו האנשים הטכניים, לא מבחינה של כמה זמן או כמה זה יעלה, אלא באמת מה המשמעויות של התוצר הסופי, איך הוא ייראה על חשבון הפשרות האלה. כמובן שיש שאלות בין הצד העסקי לצד הטכני והפוך, שמנתח המערכות צריך לבוא ובעצם לענות על השאלות האלה לכל אחד מהצדדים, או יותר נכון לתרגם את השאלה מצד אחד לצד השני ולהחזיר את התשובה בערוץ המקורי שהוא קיבל אותו. זה עיקר העבודה של מנתח המערכות, כשיש לה דרכים לבצע את זה. משלב איסוף הדרישות שזה עושים מול הצד העסקי, יחד איתם מגבשים מה הדרישות העסקיות, מה תכלס הם צריכים מבחינה עסקית. המסמך הזה בעצם מהווה שהוא מסמך שהוא בעיקרו עסקי, הוא לא כתוב טכני בדרך כלל, לאיזושהי הערכה מסוימת של הפרויקט שהולכים לבצע או של הפיתוח שצריך לבצע, ואיתו בעצם הולכים לצד הטכני טיפה, יושבים איתם, מסבירים בגדול מה אמור להיות הפרויקט, קבלים מערכות, לפעמים יוצאים מתוך זה למכרזים אם צריך, לספקים חיצוניים וכו'. הרבה פעמים לוקחים את המסמך הזה בעצם, כותבים משהו שנקרא HLD, High Level Design, מסמך שהוא כבר טכני, הוא מדבר על עקרונות טכניים של הפרויקט, ממש ברמת על, איך זה אמור לראות, מה אמור להיות, אבל בלי צלילה לפרטים, אין שם יותר מדי כניסה לשדות, ואולי כאן כמובן מתארים את התהליכים, אבל פחות נכנסים ממש לעומק, לעובי הקורה. אחרי זה יש מה שנקרא Detail Design, שזה כבר אפיון טכני מאוד מעמיק, עם תרשימי זרימה, עם כתיבה טכנית. כתיבה טכנית זה לקחת בסופו של דבר את הפלואו, את התהליך העסקי, לחשוב את התורה מאוד מאוד טכנית שמתכנת ידע. אחד אני עושה ככה, ואז אני עובר לשתיים, ואז משתיים יש לי התפצלות, אם זה ככה אז אני עובר שלוש, אם זה ככה אני עובר לארבע. בנוסף לזה יש כמובן הפלואו צ'ארט, שזה מקביל גרפי בעצם לכתיבה הטכנית. כל שדות הנתונים, מוקאפים, זאת אומרת, סקיצות, איך אמורים לראות המסכים, לא ברמת עיצוב בכך, אלא ברמת מה אמור להיות במסך, מה הפונקציונל שאמור למלות, איזה ולידציות אני אעשה לשדות, הגדרה של ממשקים, מה אני רוצה מאיזה מערכת, מה הטריגרים, איך אני מפעיל את הממשק, מה אני מעביר, איזה לוגיקה אני שם, בתיאור ממש של השרתים, איך הארכיטקטורה הטכנית, גם של הברזלים של השרתים עצמם, דרך כל המעברים שלהם בין התופחות, מעלן, ה-DMZ, לעולם וכו', זה כבר אני ממש צולל טכנית. ובסופו של דבר, דוחות, ממש איך אני רוצה לראות את הדוח, מה אמור להיות שם, דברים כאלה ליחידת ה-BI. אבל כאן זה ממש מסמך טכני מאוד מאוד כבד, בדרך כלל עשרות עמודים, שמגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, לכל חלק טכני, לכל איש טכני או לכל צוות טכני, מה החלק שלו, גם החלק הספציפי שלו, וגם ניתן לראות את התמונה הכוללת, איך המערכת אמורה להיות מורכבת. בשביל, בסופו של דבר זה גם התיעוד של המערכת. מחר יש תקלה או שומה שרוצים לשנות משהו באפיון, או שינויים ושיפורים, ניגשים לאפיון ויודעים בדיוק מה המערכת אמורה לעשות בכל האספקטים של כל המערכת. ובסופו של דבר מנתח המערכות יושב עם ה-QA, בונים ביחד מסמך בדיקות מאוד מסודר, איך ה-QA הולך לבדוק את המערכת, מנתח המערכות עושה בדיקה ראשונית עוד לפני שזה עובר ל-QA. בודק, אומר אוקיי, זה נראה לי, זה לא, זה בערך מה שהגדרתי. שוב, תהליכים מרכזיים, לא מקרי קצה, אלא באמת דברים העיקריים. וכמובן, בסופו של דבר, סינכרון בין כלל הגורמים הטכניים, והרבה פעמים גם העסקיים, לא ברמה שמנהל פרויקט, לא מתי אתה מספיק, מתי לא זה, אלא אוקיי, בסדר, יש שאלה האם זה שייך לביאה, האם זה שייך לפיתוח של ה-ERP, האם זה שייך... הוא בא ומבסט את זה, וזה שאלות שואלות, ובסופו של דבר הוא מבסט. נתח המערכות אחראי על איך לבצע את הדברים ומה צריך לבצע. אם ניקח את זה לעולם ניהול הפרויקטים, מנהל הפרויקט אחראי בעצם תוך כמה זמן צריך לבצע, מי יבצע, באיזה עלויות לבצע. זה בערך ההבדל בין מנתח מערכות למנהל פרויקט, שבחלק מהמקרים באמת אותו בן אדם עושה את, גם את התפקיד הזה וגם את התפקיד הזה. אבל בסופו של דבר מנתח המערכות אמור לקחת ולהיות מעין מנצח טכני, בעיקר על האורקסטרה של המערכת או הפיתוח שנדרש, כמובן הרבה פעמים שיתוף עם הצד העסקי. בנוסף לזה הוא בדרך כלל מהווה, לפחות בהתחלה, גם מדריך על המערכת או על הפיתוח, ומדריך הן את הצד העסקי, הרבה פעמים גם את הצד הטכני. ברוב המקרים, או כמעט בכל המקרים, הוא מדריך גם את ההלפדסק, בסופו של דבר, הלפדסק שיושב בתוך הארגון, שהוא אמור לתמוך בעתיד במערכת, לאט לאט מתחיל לשחרר מזה שהוא תומך בקו ראשון, טיר 1 מה שנקרא, הוא עובר לטיר 2 או טיר 3, ועם הזמן הוא באמת משחרר את המערכת למצב שרק אם יש תקלה קריטית שההלפדסק לא יודע להתמודד איתה, האנשים הטכניים לא יודעים להתמודד, באים אליו, כי יכול להיות שבאמת הוא דובר על שגיאה לוגית, שהוא צריך לתת אליה את הדעת, לפעמים צריך לחדד את האפיון, לשפר את הפיתוח, אבל בגדול מדובר שבסופו של דבר כשמשחררים את הפרויקט, עם הזמן הוא כמעט לא אמור לגעת יותר באותו פיתוח. כמובן שאם יש דרישה לפיתוחים נוספים וכו', אז הוא נכנס לתמונה. זה עיקר תפקידו שמנתח המערכות.
מאוד מעניין. נניח שעכשיו סיימתי עם אדמח, ואני בדיוק מחפש את המשרה הראשונה שלי. יהיה נכון לחפש את התחום של ניתוח מערכות? ויש לי עוד שאלה. הזכרת את הפערים בין דיגיטל למערכות ארגוניות יותר ספציפיות, כמו סאפ. איפה נכון יותר להתחיל?
אני אעלה את זה בשתי מישורים. א', לרוב לא לוקחים אנשים ממדעי המחשב להיות מנתחי מערכות, לרוב לוקחים מנדסי תעשייה וניהול, לפעמים לוקחים גם בעלי תואר במינהל עסקים, מתמחות במערכות מידע. זה הדבר הכי נכון? לא יודע. מה שחשוב בעצם בהפרדה, אם אני אקח רגע ואפריד רגע בין המנתח מבחינת אופי לבין מתכנת, מתכנת זה בן אדם שהוא מאוד מאוד טכני,
יש מתכנתים שהם מאוד people person, ויש מתכנתים שלא. בתור מנתח מערכות אתה חייב להיות people person, ואני רגע אלך להגדרה, לפני שאני צולל כן סאפ, ללא סאפ, דיגיטל או דיגיטל, הרעיון של מנתח מערכות הוא גורם מתווך, או אפילו אם אני אקח את זה ממש עד כדי אקח, הוא מתרגם, מעסקית לטכנית ומטכנית לעסקית. ולכן חשוב, א', שהוא יהיה בן אדם של אנשים, ב', שהוא יבין טוב מאוד את הטכני, לא בהכרח לפתח או שורות קוד, או אפילו לא צריך לדעת קוד, אבל הוא יודע להמיר את הדרישות לטכני, מה שאמור להיות, והוא אמור בסופו של דבר גם להבין את הביזנס. אם הוא לא מבין את הביזנס זה מאוד קשה, כי בסופו של דבר הוא צריך לבוא ולתרגם את הדרישות. אני חושב שגם מנתח מערכות טוב, בא ומסביר את הצד הטכנולוגי במילים עסקיות לעסק, שהוא יבין מה המגבלות, מה היכולות, והפוך, הוא מסביר למתכנתים או לאנשים הטכניים, מה נדרש מבחינה עסקית. עוד פעם, מתכנתים הם אנשים מאוד מאוד לוגיים, ברובם הם מבינים תהליכים, ומאוד קל לבוא ולהסביר להם תהליכים, אמנם קצת יותר טכני, פחות עסקי, אבל מאוד חשוב להסביר, אני חושב לשני הצדדים, כי הרבה פעמים יכולים לבוא רעיונות טובים, הן מהפיתוח והן מהתחום העסקי. לגבי דיגיטל או ERP או לא ERP, שוב, אני יכול להגיד שבתור בן אדם שבא מדיגיטל, זה תחום סקסי. אם יש עוד תחומים מעניינים, בוודאי, אני חושב שתחום הסייבר היום הוא תחום מרתק, שרק הולך ומתפתח, הוא תחום חשוב מאוד. אם רק אנחנו נזכיר את הפריצות שמיוחסות אלינו, לישראלים, באיראן, ושל האיראני ושל צפון קוריאה פה בארץ ובארצות הברית, והשבתה של מערכות המים והרעלה של מערכות המים, נשמע מדהים. ג'יימס בונד מרחוק. אם נכון או לא נכון להיכנס על ההתחלה לדבר כזה, תראה, זה עניין של מזל. אני התחלתי באמת בתחום הדיגיטל, אז נשארתי בתחום הדיגיטל. אני חושב שבן אדם שמסיים תואר ואמור להתקבל לעבודה, שיקח בחשבון מן הסתם שמשהו התחיל בו, זה משהו, רוב הסיכויים שזה משהו יעשה בעתיד. אם כי אני יכול להעיד על עצמי שאני עשיתי שיפטינג, התחלתי בתור ארגון ושיטות, ועברתי לניתוח מערכות, אבל בדרך כלל אתה מתחיל, בזה אתה ממשיך. לשיקולך אם לפסול הצעות עבודה מתוך רמת עניין, או שלא. רוב הסטודנטים שסיימים תואר ראשון, היום די קשה למצוא עבודה, במיוחד בתקופת משבר קורונה. כל אחד עושה את החושבים שלו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם זה נכון או לא נכון. אני חושב שגם היום בתחום ה-ERP, אם אני אקח את סאפ לצורך העניין, סאפ מטמיעים היום, מ-R3 עוברים אם אני לא טועה ל-S4, מערכת חדשה, זה סאפ הכבד, יש סאפ ביזנס וואן, סאפ הכבד, עם המון יכולות אינטרנטיות, ב-CRM היום גם יש יכולות מדהימות. אם פעם CRM זה הייתה תוכנה שהייתה מותקנת on-prem, כלומר באתר עצמו, בחברה עצמה, היום זה יותר מדובר על שירותים של שירותי ענן, היא ממש גם ל-CRM Dynamics וגם Salesforce התחילו עם שירותים, עם סטורים, כמו גוגל פליי ואפל סטור, ממש בסטור שאתה יכול לקנות אפליקציות שמפתחים צד שלישי בעבור ה-CRM. גם כאן מדובר על עולם שהוא מאוד מאוד מתפתח, עולם שהוא לא פחות ממדים. ושוב, יש המון דברים, אני יכול גם למנות את שרפוינט, המון 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 תחומים. אני חושב שמנתח מערכות טוב גם בתחום X צריך להכיר טיפה לפחות את היכולות בשאר התחומים, כי בסופו של דבר אתה לא עובד בוואקום. גם אם מנתח מערכות או מיישם CRM כזה או אחר, בסופו של דבר הוא כן מחצין חלק מהשירותים וחלק מהארגונים, במיוחד הגדולים, החוץ על הדיגיטל, הוא עובד מול ה-ERP, גם בתור הדיגיטל אני יכול להגיד שעבדתי מול תשתיות, חשוב להכיר את כלל העולמות, גם אם זה הקצה המזלג, חשוב להכיר. תמיד אפשר לעשות את השיפטינג, לפעמים זה קצת יותר קשה.
מאיפה אתה באמת אז מכיר את העולמות? אני שואל בשני מישורים, גם במישור של מישהו אולי ממש חדש, אבל אתה יודע מה, גם אני שואל עליך, אחרי שאתה צובר ניסיון, אחרי שאתה כבר נמצא בארגון מסוים, איך אתה ככה חשוף ליותר?
אני אגיד ככה, לא משנה כמה בן אדם הוא בעל ניסיון או חדש וכמה ותק יש לו, תמיד יש מה ללמוד וכל יום לומדים דברים חדשים. מעבר לזה אני אגיד, אם אני אפריד את זה בעצם לבן אדם חדש, לוותיק, חשוב להשתמש הרבה ב-common sense, דברים שאתה לא יודע, שואלים. מה שאתה לא מקבל מספיק תשובות, אז לוקחים ובודקים וחוקרים, והאינטרנט מפוצץ באמת בהסברים על אלף ואחד דברים, ושמושגים לא ירתיעו אף אחד, ואם מישהו זורק סאס, לך תבדוק מה זה בגוגל, מה זה סאס. אבל בסופו של דבר, מה שחשוב, שוב אני חוזר למה זה מנתח מערכות, אז צריך להבין גם את הביזנס וגם את הטכנולוגיה. בין ארגונים יש שוני מאוד מאוד גדול, כך בחשבון שאני באתי מזאפ, לעומת הסוטה, השוני הוא אדיר. העולם תוכן הוא שונה לחלוטין, הדגש הוא שונה לחלוטין, גם מבחינה עסקית, אבל גם מבחינה טכנולוגית בסופו של דבר. אם בסוט הייתי צריך לתת את דעתי על הבטחת מידע, בזאפ לא נדרש לזה כמעט. מבחינת SEO, בזאפ זה SEO זה קידום בגוגל, קידום אורגני, ללא תשלום. זה מה שזאפ עושים. זאפ מקדמים את עצמם בגוגל בעיקר, פחות האתר זאפ, אבל אם אני אקח את דפי זאב, רסט, מתחתנים, זה, 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 זה מה שמנחה את הפעילות, לפחות כשאני עבדתי שם, פעילות הקבוצה. אם אני אקח את זה באסותא, זה לא ככה, כי באסותא אתה בדרך כלל נכנס, אתה מראש יודע שאתה צריך אסותא, ואתה בכלל רוצה את אסותא בגלל המנתח, בגלל האולטרסאונד המהיר שמסודרים לך, בגלל השירות, ואתה יודע מראש שאתה מגיע לאסותא. ולכן חשוב להכיר בכלל את הצרכים הארגוניים, הפן העסקי, אבל גם הטכנולוגי. איך עושים את זה? שוב, מדברים עם אנשים, אני מאוד בעד לדבר עם אנשים גם ברמה שאתה מקבל מהם את המידע. אני חושב שמנתח מערכות טוב, הוא צריך להיות שתי תכונות מרכזיות, אחד לדעת להקשיב, והשני למשוך מידע שלאו דווקא הצד השני חשב שהוא הולך לתת לך, לא ברמה של לשאוב מידע שאתה לא אמור לדעת, או שרכילות עסיסית, או משהו בסגנון הזה. דברים שהצד השני לא ידע שהוא צריך להגיד לך, על מנת שתוכל לבצע את העבודה שלך, להסביר לך. לפעמים נתקלתי במצב שאף אחד לא יכול להסביר לי, או בדרך כלל לא נתקלים בחוסר רצון, אבל לפעמים, בעניין היה לי פרויקט חדש, על מושג ברפואה שבארץ בקושי נתקלו בו, פתחתי את האינטרנט, קראתי מה זה, הבנתי על מה מדובר, יד ביד עם הצד העסקי למדנו בכלל מה זה תכלס, אבל בסופו של דבר זה העולם, או שקוראים, ובאמת גוגל יכול לתת המון מידע, ואם לא גוגל אז גוגל סקולר, ויש לך המון מנועי חיפוש שאתה יכול למצוא מידע, וכמובן אנשים, הרבה 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 אנשים. בתור בן אדם חדש, אל תתביישו לשאול שאלות, בתור בן אדם מנוסה מאוד קל לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי ניסיון, אני יודע, אני כבר מתחיל לפתח שיחה עם הבן אדם, הוא רואה שאני יודע, ואז לשאול פה ושם השאלה, נכון, זה הרבה יותר נוח, אבל גם בן אדם חדש, ההפך, דווקא מאנשים חדשים מצופה לשאול שאלות, לא להתבייש ולשאול ולחקור, והרבה פעמים לפחות יבואו ויפנו אותך. בצורך העניין אני יכול להגיד, תשמע, זה כבר מערכת שמישהו כבר כתב אותה, הוא עזב ואני מחליף אותו, בוא תראה אני אראה איפה האפיונים שלו, שב תקרא, אחרי זה נשב ביחד על הדברים, על השאלות, בוא תכתוב את השאלות וכו', אבל בהחלט זה לא בושה לשאול, ומאוד מאוד חשוב לעשות את זה.
אני מניח שכבר ברעיון העבודה זה משתקף, זאת אומרת, הצד הביזנסי, ההבנה שלו, אני מאמין שברעיון עבודה מקובל לשאול, תספר לי קצת על החברה שאני מראיין אותך עליה, או שאלות בסגנון.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהיום העולם, אם אני אחלק את זה רגע, העולם מחולק בין הרעיונות HR לבין הרעיונות המקצועיים. לצערי, אין ברעיונות המקצועיים כמעט התייחסות לצד הביזנסי, אלא בעיקר לצד הטכני. ושוב אני אומר לצערי, אני חושב שזה מאוד 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 חשוב, אבל שוב, בדרך כלל מנתחים מערכים למערכות מידע, או לטכנולוגיות, או משהו בסגנון הזה, ולכן השאלות הן שאלות טכניות יותר. ואם אני עוד פעם חילקתי את העולם, אז יש את השאלות הבנליות שיש חלק מהרעיונות, מה התכונות הטובות שלך, השליליות שלך, אם היית חיה, איזה חיה היית רוצה להיות ונמק, באמת אלף ואחת שאלות שאני חושב שפחות משקפות את הבן אדם. אני אישית מאוד מעריך, גם ב-HR, קשה מאוד למצוא בן אדם שהוא יודע גם HR-ית, כלומר גם משאבי אנוש וגם טכנולוגיה, מעטים עושים את זה, אני חושב שזה אנשים שמדהימים ביכולות שלהם בתור מראיינים ומגייסים, ובאמת לא עוד לפנים את הכובע, אני אישית מאוד מעריך אותם, אם אני אפריד רגע את השאלות HR, אז בשאלות HR בדרך כלל הם שאלו על קשיים שנתקלת בהם, איך אתה ניגש מבחינה אנושית או מבחינה אישיותית לבעיות, הם ישאלו על איזה בעיות נתקלת בהם ואיך התמודדת איתם, כאן, אני חושב שזו שאלה קצת בנאלית, מאחר ואני חושב שלכל בעיה יש פתרון שהוא לא בהכרח דומה לפתרון של בעיה אחרת, אבל זו שאלה שהיא די לגיטימית. בשאלות הטכניות בדרך כלל שואלים, הרבה פעמים ממש יורדים לקרביים של הביזנס, ובאמת באים שואלים שאלות של SQL, בוא אני רוצה שתעשה לי שליפה כזאת וכזאת, בוא תכתוב לי שאילתה, בוא תכתוב מבנה נתונים, וממש, או תהליך לצורך העניין, וממש אני יכול להגיד שבאחד הרעיונות שאני הייתי בהם, היה ממש איך אתה בא וכותב תהליך, של הבטחת מידע לשירות מסוים. חשוב, בגלל זה אני אומר, חשוב להכיר גם את הצד הטכני, בעיקר ברעיונות, כי זה מה ששואלים אותך. מעבר לרעיון של ה-HR, בוא נודה בזה, רוב הסיכויים שתעבור אותו, אלא אם כן, לא יודע מה עשית שם, שאלות הטכניות הן השאלות האמיתיות מאחורי הרעיון. חשוב לדעת ידע בסיסי ב-SQL, אף אחד לא מבקש לבוא ולהרכיב איזה דוח סופר מורכב עם ויואים, אבל בדרך כלל לבוא וסלקט, פרום, וויר, אפילו גרופ ביי, יש כאן דברים באמת שמתייחסים אליהם, מבנה טבלאות, נושא של באמת תרשימי זרימה, תהליכים, הרבה פעמים מבקשים ממך לבוא ולכתוב במשפטים טכניים, תהליך, או איך אתה רואה תהליך, לצורך העניין סתם, אני אומר, עבודה של כספומט, בוא תרשום את זה בצורה של כתיבה שהיא קצת יותר טכנית, אוקיי, אז ממש אפשר לבוא ולהגיד, אחד, לקוח מכניס את הכרטיס אשראי, שתיים, מקיש את הקוד הסודי, שלוש, ממש ברמה הזאת. בנוסף לזה, אני חושב שזה טיפ בלי שום קשר לניתוח מערכות.
הרבה פעמים שואלים אותך על פרויקט מוצלח או פחות מוצלח.
שהיה לך, שהיית שותף לו, הובלת אותו, לספר עליו באיזה קשיים התמודדת, זה יכול להופיע גם ב-HR, זה יכול להופיע גם בטכני, אותם התשובות אמורות להיות דומות אבל לא זהות, אם ב-HR אני בא ואני מדבר על איך הצלחתי לשכנע מנהל X לעשות Y, כשאני אבוא במערכות מידע, אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, היה לנו בעיה טכנית כזאת וכזאת, לצורך העניין, השליפות לא הסתדרו, והשתמשנו בסתם Power BI, לשם דוגמה. אבל הרבה פעמים מבקשים, באמת, בוא תתאר לי תכלס, הגעת לעבודה, מה אתה עושה? מה זה אומר להיות מנתח מערכות? גם ה-HR שואלים את זה, גם הצד הטכני, כי חשוב להם להבין מה עשית ומה עשית. בסופו של דבר, מנתח מערכות הוא אוסף דרישות, מנתח מערכות כותב אפיון טכני, מנתח מערכות כותב אפיון פונקציונלי, מנתח מערכות בא ובונה סקיצות, מוקאפים. יכול להיות שעשית חלק מזה, יכול להיות שעשית יותר מזה, כמובן שנתתי ככה על קצה המזלג, וחשוב להעביר מה כן עשית ומה לא עשית. יכול להיות שלא עשית את הכל וזה בסדר, יקבלו אותך, או שיחליטו שלא לקבל אותך, זה לא העניין, אני חושב שבן אדם מאוד חשוב שיעביר מי הוא, כי אחרי זה יתגלה די מהר בעבודה, ואז היא עוגמת נפש לשני הצדדים, אבל בסופו של דבר שואלים, ותשאר אותה, אתה לומד, אין בן אדם שיודע הכל.
אז ככה, אפרופו ללמוד, אני למדתי המון במהלך השיחה הזאת, אם לאחד המאזינים תהיה שאלה, הוא יוכל לפנות אליך?
כן, אני אשמח, אפשר לפנות אליי, הלינקדין שלי זה לופו, L-U-P-U-A-L, E-Y-A-L, ניתן לפנות אליי, אני אשמח לסייע, אני חושב שבאמת השוק מתחיל להתאושש, ויש באמת היום דרישה למנתחי מערכות, אשמח לסייע במה שאפשר.
אוקיי, תודה רבה. אני רק אסיים בדיסקליימר קצר, שתמיד אני רוצה להעביר אותו, הצלחה או סיפור, של התחלת עבודה בהייטק של בן אדם אחד, זה הסיפור שלו. יש היום אין סוף דרכים למצוא עבודה, ואין סיפור טוב יותר או פחות טוב מסיפור אחר. בהחלט אפשר ללמוד או לקבל השראה מהסיפורים, לקבל רעיונות, לקבל עצות, וזהו.
אמת.
תודה רבה.
תודה לך.
מוזמנים אגב, מוזמנים גם לפנות אליי בלינקדין, אייל סגל. יאללה, שיהיה לנו המשך ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
ביי ביי.